הווה בין מעלה ללומר, סתכל בשלושה דברים, ויהיה אתה בא לידי עבירה, גם האם באת או לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. מה אם באת מטיפה סרוכה, או לאן אתה הולך, במקום אפר עם מוות עולה, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. בעצם זה נראה כאילו הוא אמר דבר אחד ואז פירש אותו. נכון? דם אין באת, לאן אתה הולך ובפני מי אתה עתיד לידן דין וחשבון. נכון? ואז הוא פירש את, את שלושת הדברים האלה. נכון? ואם אנחנו מסתכלים על הדברים האלה בלי הפירוש שלו. דם אין באת, לאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד לידן דין וחשבון. כן? בלי ה... פירוש, כן? איך אפשר להבין את, את הדברים האלה? לפני מי אתה עתיד לידי דין וחשבון, זה די ברור, כן? אבל מה זה, אפשר להבין את דם מאין באת ולאן אתה הולך אחרת, חוץ מטיפה סרוכה ורימה ותולעה?
זה יכול להיות מאיפה גדלת, ומה המטרה שלך בחיים, זה לא חייב להיות לידה והמוות.
זה יכול להיות שורשים, חיבור, מסורת, זה, לאן אתה הולך, כיוון, מטרות, אם יהיה לך דרך בחיים, אם יהיה לך זה, אז אתה... זאת אומרת, הפירוץ בא ואומר, מה אם באת ולאן אתה הולך, כל מה שקורה בחיים בעצם זה חסר משמעות לחלוטין. אז, אבל המשפט הראשוני של דם מאין באת עולם אתה הולך יכול להיות דווקא באמת על, על החיים עצמם. כן? עוד נגיע אל, אל מה שקראנו, אל, אל הבן של מקביה בן מללל, שצריך להגיד לו דם מאין באת, שאלה אם אתה כן צריך להיות מחובר אל השורשים שלך, אל הבית שלך, אל מה שבאת או לאן אתה הולך. אומר, אם לא היה לי את הפירוש אחר כך, כן? אז היה יכול להישמע דבר מאוד מאוד יפה. זאת אומרת, היה יכול להישמע, אם הייתי אומר לכם שיש בפרקי אבות, דם מאין באת ולאן אתה הולך ומי אתה עתיד לדין וחשבון, מאין באת השורשים שלך, לאן אתה הולך, מהי המטרה שלך, לפני מי אתה עתיד לדין וחשבון, לפני מי אתה עתיד לדין וחשבון. נכון, עכשיו חוץ מי, אם הייתי מצליח לנסח את זה בצורה יותר אותנטית, בלשון חזלית, מה נשמע לכם לגיטימי, הייתם מכניסים את זה לתוך המשנה.
החלקים לא, כאילו, ספציפי לפירוש הזה, הם לא מתחברים כל כך למשהו אחד משנה.
מה זאת אומרת?
כאילו, יש לך מטרה בחיים, יש לך זה, זה קצת פחות מתקשר למה יקרה לך אחרי זה.
אבל למה
צריך להתקשר
למה
שהיא
קשורת? אבל למה? איפה אתה רואה פה מוות? איפה אתה רואה פה מוות?
אבל לפני מי את העתיד לתן לי חשבון?
מי אמר לך שהעתיד הוא דווקא במוות?
אולי זה ראש השנה.
אז זה ראש השנה, אולי זה מחר, אולי זה עוד דקה.
כן,
אבל... זאת אומרת, הדין וחשבון יכול לבוא רק אחרי שעשית. אז ביחס, אם אתה עכשיו נמצא בנקודת בחירה ומתלבט אם לעשות דבר כזה או דבר כזה, אומרים לך, תדע, אתה עתיד לתת את הדין וחשבון. אבל מי אמר שעתיד זה דווקא במוות, זה דווקא בזה? מי אמר את זה? אני אפילו אגיד את זה עוד יותר. מי אמר שברכביה בן מעללל, שכן אומר, מה אם באת עולם אתה הולך לא על החיים, אלא על, 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 על המוות, מי אמר שהוא אומר שיש דין אחר המוות? מי אמר שהוא אומר שאת? שהעתיד לי את הדין וחשבון זה משהו שאחר המוות בכלל. אולי גם הוא אומר שזה בעולם הזה.
כי זו תפיסה מקובלת.
איפה זה מקובל?
ספרות חז"ל.
כן? מקובל בספרות חז"ל?
כן.
כן, איפה?
שהחיים כאן זה טרקלין בדרך לעולם הבא.
זה דעה שמורת. בפרקי אבות. ולהפוך אותה לדעה מקובלת. למה? למה הוא לא מזכיר את עולם הבא? דווקא הקביעה בן מעללל, דווקא יש, אומרים פה את הספר הכתום, חז"ל אמונות ודעות של פרופסור אורבך, שם ספר כתוב. פרופסור אורבך היה פרופסור באוניברסיטה העברית, חוקר של בין השאר של ספרות חז"ל. הוא טוען שמושג העולם הבא הגיע לחז"ל, מוזכר בחז"ל בראשונה, בימים שאחרי מרד בר כוכבא. כן, אנחנו מדברים על אמצע המאה השנייה לספירה.
יש קיים בחנה ושיבת בניה.
שאלה מתי זה נוסח, על ספרת בניה.
במאת המכבים.
זה
מספר על התקופה, זה לא נוסח בימי המכבים.
אה,
נדבר על מתי נכתב.
כי גם אם, נגיד, הסיפור כן מקורי, אז יכולים להוסיף בו כל מיני אלמנטים מוכרים אחר כך.
הוא אומר, הוא טוען שלפני כן זה לא מופיע. תסתכל על חכמים שמופיעים לפני כן, המונח לא מופיע. יכול להיות שיש רעיונות, המונח עולם הבא לא מופיע שם כל. הוא נותן לזה גם הסבר, הוא אומר שזה קשור לזה שאחרי מרד בר כוכבא היה, הושמד למעשה שליש מעם ישראל. סדר גודל של מה שקרה בשואה. והוא אומר שבאמת מושגי השכר והעונש כבר, גודל הטרגדיות לא יכלו להכיל את שכר ועונש בתוך העולם הזה, ואז הטרמינולוגיה והשפה של העולם הבא עלתה. זה לא בכך אומר שאז זה הומצא, זה רק אומר שאז התחילו להגיד את זה. זה לא, הוא לא טוען שהמציאו את זה. הוא טוען אבל שרק אז התחילו להשתמש בזה, שעד אז יכלו לחיות גם עם תפיסה שיש שכר ועונש בתוך העולם הזה.
הוויכוח בין בית הלל לבית שמאי,
בקשר
לעולם הבא.
איזה ויכוח? אני צריך למצוא אותו. עכשיו, הקביעה בין מלאל, אנחנו יודעים כבר שבתקופת מי הוא חי, איזה חכמים היו בזמן שלו? לפי הסיפור.
שמעיה
ואבטליון. עכשיו, שמעיה ואבטליון היו רבותיו של הלל הזקן. והלל הזקן היה נשיא, ורצו לעשות את הקביעה בין מהללאל אב בדין, אז הוא כנראה היה אמור להיות מי שהיה במקום היה שמאי, אמור היה להיות הבן זוג של הלל הזקן. הלל הזקן מתי חי?
30 לפני הספירה. 30 לפני הספירה.
לא, לא ליד אז, אבל הוא בא סביב הספירה. פחות או יותר משהו כזה, סביב ימי הורדוס. אנחנו מדברים על 150 שנה לפני מרד בר כוכבא. ורק מבחינה היסטורית מיקמנו אותו, הוא מהחכמים הכי קדומים שמוזכרים במשנה. אין הרבה חכמים שמוזכרים לפני שמעיה ואבטליון, ממש מהדורות הקדומים ביותר שיש להם. זה רק מבחינת היסטורית. עכשיו, היי, העניינים. תרפי. לא, אבל... אז בואו רק אמרנו שלפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון, לפני מלחמת החיים, אמנם אנחנו נכנסים אל אווירה של מוות, כן? ובהקשר התרבותי שגם אומרים את זה, לפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון, או אומרים את זה בלוויות וזה, אז זה בכלל מופיע, אבל בכלל לא מתחייב. עכשיו, בלי קשר לרקע ההיסטורי, אני מדבר על הטקסט כמו שהוא. שהקביעה בין מהללאל מדבר על דין וחשבון שאחר המוות. מה שדווקא יכול להיות שאתה צריך, אם אתה יודע שיש דין וחשבון דווקא בחיים, אז זה ימנע ממך מלעשות עבירה. עכשיו, איך אתם מבינים את ה... איך זה עובד, שלושת הדברים האלה? איך שלושת הדברים האלה מונעים אותי מלעשות עבירה? אם אני יודע שבאתי מטיפה סרוכה, שאני הולך למקום רימה ותולעה, ואני עתיד ייתן דין לפני, דין לפני מלך מלכי המלכים, איך זה מונע אותי מלעשות עבודה? מה יש לי בתודעה? איך זה עובד?
אפשר לקחת את זה שני כיוונים ממש הפוכים.
כן.
זה יכול להיות אחד ממש ביטול עצמי. אתה לא שווה כלום, ולכן תזכור, תפחד, ואל תבוא לידי עבירה. לדעתי זה דווקא הרבה יותר אופסימי. אפילו שאתה אתה משוקע כולך, נגיד, בעולם הזה, תזכור שיש משמעות למעשים שלך.
כי?
למרות שאתה בא מטיפה סרוכה ואתה עתיד למות ולהיות רימה ותולעה, אתה עדיין נותן דין לפני מלך מלכי המלכים. ולכן יש לך משמעות.
אוקיי, יפה. אפשר לקחת את זה, כיוון אחד זה באמת להגיד, שמע, אתה אפס. זאת אומרת, כל מה שתשיג בחיים שלך זה שום דבר, אוקיי? ואתה עומד לפני מי? לפני מלך מלכי המלכים. בעצם צריך לבוא ולהגיד את זה, אפשר לפרק את זה, זה שלושה, להסתכל בשלושה דברים, אבל בעצם להסתכל בשניים. מה אם באת או לאן אתה הולך? זה מצד אחד, והצד השני זה לפני מי אתה עתיד, תתן דין לחשבון. קבל פרופורציות. חיי אדם מול מלך מלכי המלכים, שתבין, אתה נמנע מעבירה. אוקיי? מה ההבנה השנייה?
שאתה חיבור של השניים, יש בך באמת האפסיות, אבל יש בך גם, לא יודע, גרעין שהוא לא אפסי.
שלמרות
זה שאתה הולך למקום פעמים מהעבירה, בכל זאת,
אתה
עתיד
לתת דין
לחשבון,
אז כנראה
שלכאורה
אתה כלום, אבל אתה לא, כי אתה משהו
אתה עושה. אז תסתכל רק בדבר האחרון, שאתה עתיד לתת דין לחשבון, אז למה להסתכל גם בזה שאתה...
אולי נגיד זו תפיסה קיימת בעולם או בך, שאתה מרגיש שכל מה שאתה עושה זה לא שווה כלום, אני רק בן אדם,
זאת אומרת, בשניים אתה מסתכל ממילא, זאת אומרת, רוב בני אדם ממילא חושבים שהם אפס. כל הזמן חיים בתודעה של רימה ותולעה, כן? אז אני חושב שאולי אפשר לחלק פה באיזושהי תפיסה, אם נחזור אל מה קורה אחרי החיים, אל שתי גישות כמעט הפוכות למה קורה אחרי החיים. אחד בא ואומר, אני עתיד ליתן דין לחשבון לפני מלך מלכי המלכים. זה אומר שכל מה שקורה לי בעולם הזה זה לא כל כך, זה קטן ביחס למה שיהיה לי, למה שמחכה לי שם. כן? שם רימה, תולעה וזה. שם אני לקבל דין וחשבון, יש לדקארט, יש הוכחה למה משתלם מאמין באלוהים, אתם מכירים? מכיר את ההוכחה שלו? אתה לא נועל יום?
שגם אם יש סיכוי קלוש שיש אלוהים, אז הרווח שתקבל הוא יחסית מאוד גדול. לעומת זאת, אם אין אלוהים, אז לא עשית שום דבר. אז התוחלת היא חיובית.
כן, זה מין חישוב. זה לא איזה גילוי אמונה גדול, זה אומר, זה משתלם. על מה אני, בוא נגיד, אם אני נמנע מעבירות בעולם הזה, מה הפסדים סך הכל? קצת ליהנות פה, קצת ליהנות שם וזה, אבל מה זה, גם שיא הנאות, מה הם בסך הכל? הם משתמש בלשון הזה על איזשהו ציר שבין ה... שבין הטיפה סרוכה לרימה ותולעה, מה הפסדתי בסך הכל? מה את זאת? מה אני מסכן? כן? אם באמת יש שם חיי נצח, ואם באמת יש שם גיהנום, ואם באמת יש שם את כל זה, ועם כל... על זה אני לא לוקח סיכון. ואז זה, אני אומר את זה בצורה קצת...
מה אם אמרת על הנתן?
מה? פרודית. כן, אבל הוא בעצם אומר. מה שהוא אומר בעצם, זה אומר... להפסיד משהו פה בחיים, זה דבר קטן. להרוויח משהו מעבר, זה הרווח הגדול. עכשיו, הדברים האלה יכולים להיכנס אל תוך דברי הקביעה בין מעלה ליל. זה להגיד שכל החיים שלכם בעצם בין איזה... אתה עתיד ליתן דין וחשבון. זאת אומרת, אם תסתכל, הדברים החשובים זה לא מה שקורה בעולם הזה. ולכן, אתה גם תוותר ממילא, תוותר על פיתויים, תוותר על דברים, תוותר על... זה לא שעכשיו יש אווירה, אתה תגיד את זה, אלא אתה ממילא הרבה פחות דברים, נגיד, כבוד לא יניע אותך. עושר, רדיפת בצע, כל הדברים האלה לא יניעו אותך, כי אתה תבין שהם לא הדברים החשובים. אז זה לא שעכשיו באה עבירה, אתה שולף רגע את שלושת הדברים שאתה מסתכל, כן? ואתה אומר, הנה, אני עכשיו נמנע באיזשהו חשבון. זה פשוט אותו אומר. הדברים האלה הם לא... הם ממילא לא משתלמים.
אני לא בטוח שזה... עם הסיפור ממסכת עדויות, זה לפעמים נראה ככה ולפעמים נראה ממש הפוך. הוא אומר לא לעשות שעה חדשה לפני המקום, ומיד אחר כך אומר שלא היו אומרים בשביל שרה חזר.
למה זה שני דברים שונים?
כי החלק הראשון זה נראה שהמניע שלו לא מעניין אותו בכלל השררה, כי הוא לא, כי הוא זוכר לפני מי עתיד לתן דין, אבל אחרי זה הוא אומר שלא היו אומרים ששררה חזר, שזה אליו דווקא כבוד, אנחנו יכולים לקחת את זה למקום...
כן, שני. אבל זה לא עומד מול... מה, אני לא רוצה לעשות רשע. אתה אומר שלא היו אומרים זה...
זה לא בטוח
שלא היו אומרים. כאילו, אכפת לו מה אומרים פתאום.
כן, לא דווקא יכול להיות כאילו שהוא דמות סמכותית.
אוקיי.
ובסוף הוא גם אומר לבן שלו, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך.
אז רגע, חכה רגע עם הסיפור הזה. שנייה, אני עוד רוצה שנייה להמשיך את הנקודה הזאת, במשנה, אפשרות אחת זה להגיד שכל מה שהוא אומר זה, תשמע, בגלל שהחיים פה הם לא שווים שום דבר, הם כלום, מה שימנע ממך מהאווירה זה בעצם מה... שתזכור תמיד שהדין הגדול מתרחש שם, לפני מי אתה עתיד. הפואנטה של שלושת הדברים, לפי ההבנה הזאת, מה הפואנטה של שלושת הדברים? שאתה עתיד ליתן דין וחשבון. אז יהיה דין וחשבון, אז בעצם הכל מתנהל לפי הדין וחשבון העתידי.
אבל עתיד זה לאו דווקא עתיד רחוק.
נכון, נכון, אני יודע, אני אומר עכשיו להבנה הזאת.
עתיד זה גם יתכת, רק אתה צריך לעשות משהו שתיתן עליו דין וחשבון. אתה לא יכול לתת דין וחשבון לפני שעשית משהו.
כן, אבל הוא מדבר על אימנות מעבירה.
כן, אז אתה צריך לעשות עבירה בשביל לתת...
כן, נכון.
זה לא שבעתיד הרחוק.
כן, אני מסכים, אתה בעצם אומר, אני אמרתי את זה בעצמי קודם, שלא חייבים לפרש את זה לעולם הבא. אני רק אומר, זה איזושהי הבנה אחת להגיד שבעצם המנגנון הזה עובד על ידי זה שהפואנטה זה ההבנה של אפסיות החיים וההבנה שהכל מתרחש שם. אפשרות אחרת להבין היא דווקא למקום אחר לגמרי. וזה להגיד, זה לא קשור למה שמתרחש שם. למה אתה... עתיד ייתן דין וחשבון, אלא בגלל שהחיים האלה הם בסך הכל תמיד נגמרים ברימה ותולה, כן? אז הפשר היחידי שאפשר לתת להם זה מה שאני עושה. זה העובדה שאני חי לפני האלוהים. העובדה שאני עתיד ליתן דין וחשבון, זה מה שמכונן את זה שאני עכשיו, יש משמעות למה שאני עושה. כן, לא, יש בזה אולי אפילו, אני אנסח את זה ממקום אמור. התפיסה הראשונה שהצגתי באה ואומרת, יש משהו אחר המוות. בגלל שיש משהו אחר המוות, אני בעצם דואג לו. לא אכפת לי מה קורה בחיים פה, אני דואג אל המציאות האמיתית שהיא אחרי 120. בסדר? אפשרות השנייה אומרת בדיוק הפוך. אין כלום אחרי 120. שם רימה ותולעה. שם שום דבר. אוקיי? ולכן הדבר היחידי שאני צריך לדאוג לו זה... זה העולם הזה. עכשיו, מה זה אומר לדאוג לעולם הזה? שתי אופציות. או, אם אין שום כלל, אם אין שם כלום, אני יכול להגיד, אני יכול להגיע לאיזה מניהיליזם, אז אני יכול לעשות עכשיו מה בראש שלי. או להגיד, אז חייבת להיות המשמעות פה. אז הדין והחשבון של... אז עכשיו אני נותן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים. אוקיי? מי אומר את האפשרות השנייה בעצם? אתם יודעים? ספר בתנ"ך. ספר שלם שבעצם אומר. מה? זה קהלת. עכשיו, קהלת, אם תסתכלו במקור...
למרות שיש...
חמש.
דרש קהלת רבה שלקח את זה ועשה לי...
טוב, דרש עושה... בסדר. זה דרכו של מידה. אבל תראו מקור חמש. הירושלמי אומר ככה. תני רבי הושעיה. כל פרשת סוטה הייתה כתובה עליה. דובר על איזושהי טבלה שהייתה במקדש, איזושהי טבלה, זה היה מין בלטה. בלטה שהייתה במקדש, שהיו מרימים אותה, כאשר הייתה אישה סוטה, שבעלה קינה לה והיא נחשדה בעבירה עם אשת איש, אז היה טקס של, של השקייתה ממים שמטובלים, מטובלים, כן? ואפר, ואפר, באפר, אוקיי? ועוד דבר שיש בתוך המים זה דיו שעליו היה נכתב שם השם שנמחק אל תוך המים. שלושת הדברים האלה. עכשיו, היו מקריאים לה את ה... את ה... לא היה להם תנ"ך בשלוף, היה להם טבלה, איזושהי בעלת שהיו מרימים, ועליה הייתה כתובה פרשת סוטה. אוקיי? אז עליה מדובר. בהקשר עליה אומרים שכל פרשת סוטה הייתה כתובה עליה, שימנה היה קורא ומתרגם כל דקדוקי הפרשה. קורא ומתרגם, הכוונה היא קורא בעברית ומתרגם לשפה שהאישה מבינה. ולמה מים ואפר? וחטב? למה צריך... יש שם שלושה מרכיבים. שמשקים אותם, מים, אפר והכתב, כן? אז למה מים, אפר וכתב? מים, ממקום שבאת, אפר למקום שהיא הולכת, כתב, לפני מי את עתידה ליתן דין וחשבון, אוקיי? זאת אומרת, המסר בהשקיית מי סוטה, זה בעצם שלושת הדברים האלה. המים מזכירים את הטיפה, כן, את אותה טיפה סרוכה, האפר זה הקבר והכתב זה כל המעשים נכתבים. עכשיו, תמן תדין, הקביע בן מהרן אומר, הסתכל בשלושה דברים והיא אתה בא לידי עבירה. רבי אבא ברי די רבי פאפי ורבי יהושע די סכנין בשם רבי לוי, שלושתן דרש הקביע מפסוק אחד, וזכור את בוראיך. בורך אפשר לקרוא בערך, בורך ובורך. בערך זה הבאר, זה מאיפה נשאבת. Okay? בורך למקום שאתה הולך, זה הבור, הקבר, ובורך זה... עכשיו בעצם קהלת אמר את מי אתה צריך לזכור? בעצם אמר רק...
בורך.
מה?
רק את האלוהים.
יפה. עכשיו הכניסו את כל המכלול שלה. עכשיו אני חושב שזה לא סתם. כי אם נקרא את כל הפרק בקהלת, בואו ניקח תנחים, שאתה יכול להביא לנו איזה שניים שם. מדובר בעצם על פרק הסיום והסיכום של קהלת. פרק י"ב. לא זרקו לנו רק פסוק, אלא רוצים ללמד אותנו בעצם את כל ה... אנחנו לא נתעכב להבין את הכל, יש פה כמה פסוקים קשים, אבל בואו נראה את מי שמוכן לקרוא את קהלת י"ב. תודה. כן. מה הפרק הזה אומר? פסוקים בעצם ב' מפסוק החצי השני של פסוק א' עד פסוק ז', יש פה בעצם תיאורים על תיאורים על תיאורים של ימי הזקנה והמוות. כן? שישחו כל בני צ'יר, והולך האדם אל בית עולמו, סובבו בשוק הסופדים, ותחשך השמש והאור והירח והכוכבים, זה הכל דימויים של, של זקנה ומוות, ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ וכו'. עכשיו בעצם אומר, כבר שאתה צעיר, תתחיל, תזכור את הימים האלה, אל תזכר בהם רק ברגע האחרון. עכשיו, אם אדם נזכר בהם ברגע האחרון, אדם חוזר בתשובה שלמה לפני מותו. יש לנו סיפורים ידועים על האנשים שמתו, שחטאו כל חייהם וחזרו בתשובה ממש עם יציאת נשמתם, ורבי בכה ואמר שיש הקונים עולמו בשעה אחת, ושתשובתם נתקבלה, והרמב״ם כותב בעריכות שאפשר למות בשנייה, שאפשר, סליחה, לחזור אף פעם לא להתייאש מן התשובה, גם ברגע האחרון וזה. מה הרעיון של לזכור את בוריך בימי בחורותיך דווקא? זה יותר אמיתי. למה? זה לא אמיתי שבן אדם... זאת אומרת, חכם בלעש, שאתה כבר מפחד באמת מהמוות.
אז קל יותר.
מה? כשאתה צעיר זה קשה.
אה, קשה, אוקיי.
כן.
גם יש יותר ביטויים.
נכון. כמה יצר הרע כבר יש לך, מה, להתאבות לגרבר, מה, שאתה דתי, שאתה כל כך זקן.
אולי גם יש משמעות להשפעה שיש על העולם, לא רק לחלים. כי כשאתם יש מדברים על תשובה, אז מדברים על שזה מוחק את כל מה שהיה, אבל יש השפעה למעשים, גם מעבר להשפעה פנימית עלינו. כשאתה צעיר. בעולם.
בעולם, אוקיי.
לא משנה כמה אתה עושה תשובה, עדיין עשית את
זה. זאת אומרת, השאלה, אם אתה בעצם אומר, משנה לי איך יצאת מן העולם, כי שם מתנהל הדין והחשבון, אז באמת, זה מאוד, אתה כל הזמן, כל הזמן מצופה ממך דבר טוב, אבל באמת, אתה יכול לקנות את עולמך בשעה אחת. ואם אתה אומר, בסופו של דבר, השאלה היא, הרי האבל אבלים אמר קהלת הכל האבל, מה שהוא מחפש בכל הספר זה את המשמעות בחיים, זאת המשמעות של אחר כך, הוא אומר בכמה וכמה מקומות שבסופו של דבר כולם, גם הצדיקים, גם הרשעים וזה, כולם בסופו של דבר מתים, יקרה אחד יקרה לכולם. מה שקהלת אומר, הוא מחפש את המשמעות בחיים עצמה, אוקיי? ולכן הוא מנסה להבין מה ייצוק לי משמעות אל החיים, ולא מה ייתן לי משמעות בעולם הבא. עכשיו, הנקודה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, כי בעצם מקווה המן מעללל, מה שהוא אומר, מסתכל בשלושה דברים, והיא אתה בא לידי עבירה. מה השאיפה שלו?
שלא תגיע
לעבירות. נכון? עכשיו, מי הייתי מאחל לך, אבי? מה אני מאחל לך? שלא תעזב את זה. אתה מצפה לקצת יותר אמון. זאת אומרת, אולי חוץ מ... העיקר שלא תעשה נזק. משהו כזה, העיקר שלא תעשה נזק, אני מאחל לך ש... טוב, אני לא יודע אם יצא ממך, אבל לפחות שלא תעשה נזק, אני אתן לך כמה סימנים ש... זה כאילו המוטו של אתה צריך להסתכל ויהיה את הבעיה דבר הזה, אם אתה אמרת קודם, כאילו אתה שולף את זה כאשר יש לך איזשהו פיתוי, כן? אבל אפשר להסתכל על החיים גם אחרת לגמרי. לא רק כי אתה בא לידי עבירה, אלא... גם לעשות טוב, או בוא ניצור משמעות. בעצם יש פה איזושהי, האווירה פה היא מאוד מאוד פסימית, בעצם אומר, בסופו של דבר, המעשים של האדם בעולם הם כל כך חסרי משמעות שבעצם כל מה שאתה יכול זה רק לא לעשות רע. כי תעשה כבר טוב, מה המשמעות שתעשה ככה, תעשה ככה, זה דבר, הכל פה זה על הציר של מאין באת לאן אתה הולך. זה מין אווירה מאוד...
אלא אם כן זה נראה שאני מעלת זאת העבירה. אני חושב שהחיים שלך חסרי משמעות.
ואז?
אתה מסתכל על הציר הזה, ואתה... לא בא לידי עבירה של לחשוב שהחיים שלך מחסר משמעות. שיש משמעות למעשים שלך, אתה נותן דין לפני...
יפה. עכשיו תחזור על הסיפור של הגביע בן מרלי. סיפור ב-3. שתקראו אותו מהר, כי כבר קראנו. זה סיפור שאפשר לדון בו, עיקר הדיון בו בדרך כלל הוא בכלל בשאלה של פסיקת הלכה ומסורת ורבים מול יחיד וזה, שהקבע בן מעללה לא מוכן לחזור בו מדברים שהוא שמע במסורת, ובגלל זה הוא לא מתמנה לתפקיד הציבורי החשוב, כן? הוא לא מוכן לעבור מפלגה רק בגלל שיש לה יותר סיכוי בסקרים. דווקא בגלל שלמעשים שלו יש איזושהי השלכה, איזושהי תועלת פרקטית בתוך העולם הזה שיכול להביא אותו לשררה, אז זה מה שהוא לא יכול לשנות דעת. אבל חוץ...
אולי הסיפור הזה דווקא אומר שהמשמעות לא כל כך משנה.
כי מה?
כי הוא לא כזה הולך, בסוף הוא חוזר בו. בסוף לא כל כך משנה לו מה הוא חושב.
באמת?
הוא אומר, תחזור בו, הוא אומר לדעת שלו, תחזור בך מהרבה דברים שהייתי אומר.
אז למה הוא לא חזר בה?
אז אפשר... מה זה?
כי
הלכתית
אסור.
ואתה קוראת את זה, תקני אותי אם אני מבין אותך נכון. בעצם הוא אמר לבן שלה, תשמע, אבא שלך פשוגה. ואתה לא צריך לסבך את החיים שלך גם עם השיגונות שלי. כן?
לא,
אני אמא
ממש...
בעצם הדבר שנשאר פה
זה
מה שהוא אמר, אני פשוט מרגישה ש... כל העניין של הנידוי, המאבקים המאוד גדולים שמתוארים פה. בסוף הוא אומר לבן שלו, תחזור. אולי אם היה לו עוד שנות חיים, הוא היה חוזר בעצמו. אבל זה כבר לא יקרה בגלגול הזה, אז אתה תחזור.
למה את חושבת שהוא היה חוזר?
כי... הוא בעצם מבין שזה סדרו של עולם, והדברים הם יעברו. אז אולי הוא אומר, כל המאבקים האלה, שותה כל ימיי ולא לעשות שעה אחת רשע לפני המקום, אולי אנחנו לא באמת יודעים מה הרשע לפני המקום ומה שותה.
לא, אבל דווקא הוא עומד, הוא מוכן לשלם מחיר עצום בחיים על מנת להיות ישר עם אלוהות.
אבל בסוף הוא חוזר בו.
לא,
לא חוזר בו.
לא צריך להתעקש כמוהו, כי הבן שלו זה לא הוא.
הוא לא סתם אומר אל תתעקש, הוא אומר חזור בך.
אבל אומר לו גם למה הוא לא חזור, אבל למה הבן שלו כן יכול לחזור, בגלל שהוא שם מיחיד והוא שם מרבים. זאת אומרת, הוא עצמו לא יכול לחזור, כי יש לו את כל מה, יש לו מה להישען עליו, אבל הבן שלו לא.
השאלה אם זה סיבה אמיתית, או זה סיבה כבר אחרי ההחלטה?
ונראה לי סיבה, הוא אומר לו, נסיבות החיים זה הדבר הכי משמעותי. בגלל זה ההפך למה ש... זאת אומרת, אני בנסיבות חיי לא יכולתי לחזור לי. אתה בנסיבות חייך חייב לחזור לך. זה לא, הוא לא מבטר על האמת שלו, להפך. הוא מחדד את האמת שלו.
אוקיי.
להפך, זה, את יודעת, אם אני הולך לפי מה שיאיר אומר, זה בעצם אומר, לחיים אין משמעות, לחיים יש הכי הרבה משמעות. אני נולדתי בדור הלא נכון. בדור שלי, היכולת שלי לצקת משמעות לחיים שלי, לא להיות רשע לפני המקום, זה היה רק זה. כי אני שמעתי מרבים, ואני זה, אני הייתי בתחנה הזאת. עכשיו, הבן שלי נמצא במקום אחר. עכשיו, האמת המוחלטת, זה משנה אם אני נולדתי ב-1900, ב-1800, ב-2012, בזה, האמת היא מוחלטת, מה זה משנה? הרי עוד 120 שנה, פחות 120 שנה, עוד דור, פחות דור, מה זה משנה הדברים האלה? בתוך האמיתות המוחלטות. הוא אומר, בוודאי שזה משנה. כן? יש, זה, תראו, מאין באת עולן אתה הולך, יש את המאין באת. כן? גם לבן שהוא אומר, אתה, יש מאיפה אני באתי ויש מאיפה אתה באת. כן? זה לא הרימה ותולעה, זה מאיפה אני באתי. ולחיים האלה יש משמעות, בתוך ההקשר הזה, יש משמעות למעשים שאני עושה, זה להיגרע רשע לפני המקום, ואצלך זה אותו מעשה אצלי יקרה רשע, ואצלך לא יקרה רשע. איפה המוחלטות של האמת? או יפה, זה מה אם כן משמע? אני אחדד את הפרדוקס. הפרדוקס בעצם מה שאומר את זה. זה נכון, רבים ויחיד, אבל או שהוא חושב שההלכה היא ככה, או שהוא חושב שההלכה היא לא ככה. ואני אוסיף ואני אחדד, מדובר פה לא על סברה. שהוא אומר, אני חשבתי ככה, תקשיב, אבל כל כך הרבה חושבים אחרת, אז יכול להיות שיש איתם משהו, כן? הוא אומר, אני שמעתי מרבים. זה לא הסברה, אני יודע שזה ככה. אני ראיתי שישקו את, איך קוראים לה, קרקמית? כן? אני ראיתי שישקו אותה. לא, סליחה. הם ראו, סליחה. אני יודע שזה לא יכול להיות, זה הפוך. כן? אני שמעתי מרבים. כן? אז זה נכון שאני היחידי עכשיו ששמעתי את הדבר הזה. כן? אבל איך זה מאבד, מאבד פתאום תוקף?
כי לעיקרון יש תוקף, בעיקרון של ללכת אחרי רבים. בעיקרון הלך לאיבוד כשהוא
הלך
בעולם.
או, יפה. זאת אומרת, על מה הוא שומר? על איזה עיקרון?
אחרי רבים.
ולא על?
לא על ההלכה עצמה.
יפה. זאת אומרת, העיקרון של נאמנות לחוק הוא יותר חשוב, ולעקרונות של החוק, הוא יותר חשוב מהחוק עצמו. כאילו, משהו כזה. זאת אומרת, אם משקים היא שפחה כנענית, לא משקים שפחה כנענית, זו שאלה גדולה, שאני לא הייתי חוזר, אבל בעצם, העניין לא היה אם משקים או לא משקים. העניין היה אם הולכים לפי רוב או לא הולכים לפי רוב. אבל העיקרון הוא מה שהייתי, אני נלחמתי על העיקרון ולא על הדבר עצמו.
הוא הולך ללמד אותו, הולך ללמוד. אומר לו, מה שחשוב זה לא מה אתה לומד ספציפית, הוא איך אתה, כאילו...
בדיוק. זאת אומרת, אם הייתי אומר את זה ממקום אחר,
אפשר לקרוא לזה לעיקרון הזה מטה הלכה? זאת אומרת,
אפשר לקרוא לזה מטה הלכה, אני לא בטוח שזה יקדם אותך למשהו, כי יכול להיות שמישהו אחר קורא למשהו אחר מטה הלכה, ואז סתם יש, אתם משתמשים באותו מונח, אבל אם אתה רוצה אפשר לקרוא לזה מטה הלכה. מה? מה אתה מתכוון? סליחה.
שזה העקרונות העל שמתחתיהם יש, כמו שיש חוקה ויש את החוק. חוקה זה המסגרת ה... מה?
ללפסיקת ההלכה.
כן, אבל זה לא חוקה. חוקה זה עקרונות מוסריים, כאילו פה המנגנון. כן? זה כמו הם... כל מי ששמע רדיו ביומיים האחרונים, זה רק ועידת הליכוד, כן העבירו את הייחוד עם ליברמן, לא העבירו את הייחוד עם ליברמן. עכשיו כל... אני הייתי היום הרבה באוטו, אז... עכשיו כל הדיונים היו... אז היו חלק שדענו בשאלה האם זה... כל היום ראינו ליכודניקים, כן, בעד ונגד. עכשיו, היו כאלה שדיברו אם זה טוב להתאחד עם ליברמן לליכוד או לא טוב לליכוד להתאחד עם ליברמן. היו שדיברו, זו בכלל שאלה. היה מישהו שבא ואמר, אני בעד הייחוד עם ליברמן, אני חושב שזה צעד טוב. אבל אני חושב שאי אפשר להעביר ככה החלטות, שההחלטות היו צריכים להיות בהצבעה חשאית, שאי אפשר היה להודיע על זה לפני שהוועידה החליטה, כי עכשיו בעצם אנחנו לא יכולים, זה פדיחה להחליט אחרת, אז בעצם לא הייתה שם, לא היה שם שום מנגנון דמוקרטי, ועל זה הם מוחים. זאת אומרת, יכול להיות שבסופו של דבר יצאה החלטה נכונה? אבל המנגנון הוא הדבר הנכון, זה בעצם מה שיוצא פה, מה שהקוויה בן מלל אומר, מה שאני נלחם עליו זה על המנגנון של פסיקת ההלכה, והתוצאה יכולה להיות ככה, יוצא לו ככה, יכול להיות שיש צדדים לכאן, יש צדדים לכאן, אז לא על זה אני נלחם, אני נלחם על זה שהמנגנון יהיה טוב, על זה שאנשים לא יזיזו את דעתם בגלל שררה. אני יודע שב... עוד דור, כן? הרי גם ברגע שנידו אותו וברגע שזה, מה יכול כבר אז להגיד לבן שלו? חזור בך, נכון? או לחזור בו בעצמו. הוא יודע שהוא הפסיד את הקרב. הוא אומר, לא. בנתוני החיים שלי, בנקודת הזמן שבו אני נמצא, זה המשמעות של הדבר. כן? ואז זה דווקא ה... אני חושב שהאדם מאין באת או לאן אתה הולך, זה לא אין שום משמעות לחיים שלך. אלא זה משמעות החיים שלך. זה, אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, שאפשר לקרוא את הקביעה בן מעללאל, כאילו הוא אומר, אדם מאין באת או לאן אתה הולך, פנימי את הדין דין וחשבון, ואז המאין באת מטיפה סוחה, וזה זה איזשהו פירוש שניתן אחר כך. וכראיה, אתם יכולים לראות, את מקור 4. קווי הבן מעללל אומר, זה הגרסה בעבוד רבי נתן של המשנה שלה. יסתכל אדם בדלת דברים, א' 3 נימר 4, ואינו בא לידי עבר. דם מאין באת, להיכן אתה הולך, ומי עתיד לעשות אפר עם מוות עוליה? ומי הוא דיין לכל המעשים ברוך הוא? אוקיי? אין פה מאין באת של... המאין באת ולאן אתה הולך? זה לא קשור ל... עם מוות עוליה ו... וטיפה סרוכה, נכון? רק אומר, תדע מאין באת, לאן אתה הולך, תדע שבסוף אתה מת ושיש דין וחשבון. זה בעצם משהו, זאת אומרת, יש הפרדה בין העובדה שבסוף מתים לבין המאין באת ולאן אתה הולך.
עבוד רבי נתן זה... מה העניין עם זה?
עבוד רבי נתן זה שאלה טובה. זה חיבור די עלום. יש לו גם כמה נוסחאות, יש לו שתי נוסחאות גדולות. יש בו מקורות מקבילים למשנה באבות. וגם יותר מפורטים. עכשיו יש שם טקסטים שברור שהם פיתוח של דברים באבות, אבל יש בהם גם ציטוטים מקבילים לדברים באבות. עכשיו פה, זה ציטוט מקביל. זאת אומרת, קווי הבן מעלה אלה, לא שהוא אמר להסתכל בשלושה דברים, או שהוא אמר להסתכל בארבעה דברים. אוקיי? יש פה שתי מסורות למה הוא אמר. עכשיו, זה ברור שיש פה איזו מסורת אחת שהתפצלה. שאחד פרש את מאין באת ולאן אתה הולך בתור אתה הולך למות. אחד אומר לו, יש לי מאין באת ולאן אתה הולך. ויש, ומי עתיד לעשות עפר רימה ותולעה? זה דבר רביעי. זאת אומרת, זה ממש... יש מסורת שאומרת שמה שהקווה בן מעלל אומר, זה אתה צריך להסתכל בארבעה דברים. שאתה, בסופו של דבר, זה התמיד, זאת אומרת, אפסיות החיים שלך. שאתה עתיד דין ודין חשבון, ומאין באת ולאן אתה הולך, שזה דברים אחרים. כן, זה דבר אחר, שזה מאוד יכול להיות, באמת, המסלול של החיים שלך. שהוא אמור לצקת ולתת לך משמעות. אם תסתכלו רגע ב... תעבירו את זה. אנחנו נקדיש שיעור לכל המבנה של כל, של כל פרק ג' ואני רק רוצה שנראה שפרק משנה ושפרק ג' במסכת אבות יש לו מסגרת מאוד מאוד ברורה. הוא מתחיל ומסתיים בתכנים דומים. משנה הראשונה זה מה שקראנו. אתם רואים משנה א', תסתכל בשלושה דברים, מי אתה בא לידי עבירה, מאין באת, טיפה סרוחה, עפרה רימה ותולעה, ולפני מי אתה עתיד דין וחשבון. המשנה האחרונה היא דברי רבי אליעזר בן חסמה. יש? רבי אליעזר בן חסמה אומר, קינין ופתחי נידה, הן הן גופי הלכות, תקופות וגם מתראות, פרפראות לחוכמה. קינין ופתחי נידה. קינין מה הם? לא שילוח, כן? יש מסכת במשנה שנקראת מסכת קינין.